התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב ומאמן קבוצת הנוער של מכבי, עדי עמוס. מה שלומך עדי?
היי משה, שלומי מצוין, מתרגשים לקראת תחילת העונה, נהנים מהקיץ של הכדורסל הישראלי, הכל בסדר.
אז קודם כל אני שמח לשמוע, ועכשיו אנחנו נגיע לנושאים חמים כמו ההצטיינות של שחקני קבוצת הנוער של מכבי תל אביב במדי נבחרת הנוער של ישראל באליפות אירופה, אבל עוד קודם נגיע לרקע שלך, ובמשך שנים אתה עובד בנבחרות ישראל השונות, עכשיו במכבי תל אביב, בעבר גם במקומות נוספים שעוד נגיע אליהם, ואשמח שקודם תספר על תחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל, איך הגעת לעולם הכדורסל ואחרי זה לעולם האימון.
קודם כל אני מאמן כבר 20 שנה, שיחקתי, אני מנעריה, שיחקתי בנעריה בתור ילד צעיר, ואימנתי בגילאים הצעירים, בקורס מדריכים שלי עשיתי במגמת כדורסל בנעריה בכלל, והתחלתי לאמן בעיקר בשביל הכיף. בתקופה שלי לפני 20 שנה זה גם לא היה בזה פרנסה, היה בזה כיף ואיזה שליחות מסוימת וחיבור לכדורסל, באמת היה מקום התמים שלו. לא חשבתי שאני אעשה קריירה שבאמן כדורסל, אבל זה התפתח לאט לאט וראיתי שאני אוהב את זה וזה חשוב לי ואני תחרותי ואני נהנה להעביר את המסר לשחקנים, וכיף לי לראות אותם מצליחים. וגדלתי בנעריה וקיבלתי את הערכים של להיות מאמן טוב בגילים הצעירים מהמון אנשים טובים מנעריה. לימדתי שם את כל הגילאים, מקצ"ל, מחוגי בנות, חוגי בנים, כיתות זין, גילאי נערים, עוזר מאמן בוגרים בליגת העל, ומשם עברתי לגלבוע, עברתי גם בגלבוע 4 שנים, בעצם בגלבוע הקמתי גם את המשפחה שלי, הילדים שלי הגדולים נולדו בגלבוע, גם בגלבוע אימנתי מגוון רחב של גילאים, ממחלקת נערות, נוער, ילדים לאומית, קצלים, גלבוע זה מגוון רחב של המון המון שחקנים שונים, אם זה מהמקום הדתי, ואם זה מהמקום החילוני, ואם זה האקדמיה. לאחר מכן עברתי לאקדמיה של וינגד, לימדתי שם 3 שנים, יחד עם צוות מדהים, עם ישראל לב, עם דני גוט, יואב שמיר, אלעז דגן, עדי רמה, באמת חבר'ה מאוד מאוד טובים שהיום דומיננטים מאוד בכדורסל הישראלי. לימדתי שם את המחזור של 98 ו-99, ואחרי 3 שנים הגעתי למכבי תל אביב. ומתחיל השנה השביעית שלי במכבי תל אביב, שזה בזמן טס, זה מדהים. אימנתי 4 שנים נערים לאומית, סיימתי עכשיו 2 שנים של אימון נוער והניהול המקצועי, ועכשיו נכנסים לשנה השלישית.
אז סיפרת על זה שבתחילת הדרך הכדורסל היה כיף וגם עולם האימון, אבל באיזו נקודה הבנת שזה באמת הולך להיות המקצוע שלך על הטווח הארוך?
אני חושב שהיה שלב שבאמת שעזבתי את נעריה ועברתי לגלבוע, ועברתי עם אשתי, היום עם אשתי, אז היא לא, עוד לא הייתה אשתי, אבל ברגע שהחלטנו לעבור מנעריה ולהגיע לגלבוע, אז הבנתי באמת שאני לוקח את זה למקום אחר לגמרי, ואני חייב להתמקצע עוד יותר. באמת בשנה השנייה שלי בגלבוע גם התחלתי לאמן בנבחרות ישראל הצעירות, פעם זה היה טרום קדטים, כל מיני כאלה בשבתות, והייתי נוסע פעם בשבועיים, שבת ווינגייט וחיפה. התחלתי לראות אימונים בצורה יותר רציפה של חבר'ה בוגרים, של מאמנים בוגרים. החלטתי שאם אני לוקח את זה עד הסוף אני מתמקצה, אני חושב ששם הבנתי שזה תהיה הפרנסה שלי, אני חייב להיות בטוב, לא יהיה לי הנחות אף פעם, לא, אני לא בא מאיזה רקע מסוים, לא משחקן כדורסל שפרש, ולא מהמרכז, ותמיד הנחה אותי להיות טוב, להיות הכי טוב שאני יכול להיות, להיות הכי טוב שאני יכול בשביל השחקנים שלי, להאמין שמי שטוב בסוף מצליח, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לשחקנים שלי, ומי שטוב, מי שטוב תמיד מצליח. וזה מה שקרה, ואני עדיין רעב להיות טוב ולהשתפר, וזה מה שמנחה אותי, זה מה שמנחה אותי בשביל להיות טוב איפה שאני נמצא בשחקנים שלי, בגלל המקום העבודה שלי, בגלל המאמנים היום שאני משמש בזמן אישית בשבילם, וזה חשוב.
האם היה לך מודל לחיקוי כמאמן בתחילת הדרך?
היו לי כל מיני, בכל תקופת גיל, בכל תקופת זמן מסוימת, היה לי מודל מסוים של מאמן או של איש מקצוע, של איש חינוך, שלקחתי ממנו תכונות מסוימות שחשבתי שיכולות להתאים לי. אני חושב שגם עם השנים אני הצלחתי לפתח בעצמי, בהגדרות האישית שלי, להסתכלות על דברים שחשובים. כמובן שגם היום אני רואה מאמנים ואני מסתכל על מאמנים. אמנם אני מאמן מחלקות נוער ולא בוגרים, אבל מאמן במכבי תל אביב במחלקת נוער, זה היורוליג שלי, זה הסימולציה שלי לדבר הכי מקצועי והכי הכי חשוב שיש. ויש כל מיני מאמנים שאני אוהב להסתכל עליהם בתקופות מסוימות, וגם מאמני נוער טובים מאוד שאני אוהב להסתכל עליהם. אני בכלל לומד מאמנים צעירים במחלקה שלנו שאני אוהב להסתכל עליהם, ואני נהנה לראות אותם מאמנים, וגם מזה אני לומד. בכל תקופת זמן מסוימת היה לי איזה מישהו שהסתכלתי, לא חושב שאף פעם אמרתי אני רוצה להיות כמו זה, אבל אני יודע להעריך אנשים טובים מאוד, וללמוד מהם, ולהוקיר את הזמן שהיה לי איתם, אם זה במאמני נבחרות שעבדתי איתם, מרמי אדר, ועודד קטש, ואורן אהרון, ודני גוט, וישראל לב שעבדתי באקדמיה, וחבר'ה שעבדו איתי בנהריה. אז אני כל הזמן לומד ומשתפר.
אוקיי, יפה מאוד, ועכשיו באמת ניכנס אצלך כמאמן, מהי הפילוסופיה שלך גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישיותית?
פילוסופיה בגיל הזה, בתקופת גיל שלי, בתקופת אימון שלי, אני לא חושב שיש לי רעיונות מסוימים. אין לי עדיין פילוסופיה. פילוסופיה, מאמנים שמגיעים לאיזה גיל מסוים שהוא מבוסס יותר, שהוא הרבה יותר ברור. אני היום בשלב הרעיונות, יש לי כל מיני רעיונות והם משתנים, והם גמישים והם תלויים בסיטואציה. לאמן קבוצת נוער, אתה כמעט ולא בוחר את השחקנים, ולא, אין לך בג'ט ואתה בוחר זר ובוחר גבוה ובוחר קליעה ובוחר פוינט גארד, שמתאים לפילוסופיה שלך. אתה בעיקר מסתמך במחלקות נוער על באמת בנייה טובה מאוד, ואיזה, נקרא לזה, עבודה של...
אז עכשיו באמת נדבר על הכניסה שלך למעגל מאמני נבחרות ישראל. קודם כל עברת בנבחרת הקדטים, גם בנבחרת העתודה, בנבחרת הבוגרת, ובעוד כמה נבחרות. תספר איך זה התחיל על הכניסה הראשונה שלך למעגל הזה.
טוב, אני חושב שאני אולי המאמן היחיד, לא יודע, צריך לבדוק את זה, אבל שאימן את כל שכבות הגיל, או היה בנבחרות בכל שכבות הגיל של ישראל. מגיל 14 עד הנבחרת הבוגרת, הייתי בכל שכבות הגיל שם, אם זה שנה, אם זה שנתיים, אם זה יותר. אני הגעתי לנבחרות ישראל בתקופה של הטרום קדטים, יעקב ג'ינו שאז ניהל את הפרויקט הזה מהאקדמיה, הכיר אותי עוד מנהריה שהייתי עוזר שלו, הציע לי להצטרף לאמן באחד המרכזים, ואז היה מחולק לצפון, דרום, מרכז, כל מיני מרכזים כאלה. אני הבאתי בווינגד, המחזור הראשון שלי היה תמיר בלט, רוי אובר, שי בסיס, כל מיני שחקנים טובים מאוד של המחזור הזה. זה היה המחזור הראשון שלי. ואז המחזור השני שלי היה שנתון 98, של, אז היה גיל בני ובריסקר וג'ורנו, ומיכאל מוסקוביץ' וברק אוריון, חבר'ה ממש טובים, ויובל זוסמן כמובן, חבר'ה ממש טובים ומוכשרים, ומבוזן. ולאחר מכן הצטרפתי לאקדמיה, ובסוף השנה הראשונה הייתי כבר עוזר מאמן של רמי אדר בקדטים. הייתה שנה מאתגרת מאוד, זה בעצם השנה שפיני נכנס לאיגוד, וזה היה באמצע השנה, אנשים לא זוכרים, פיני הגיע לדעתי במרץ או באפריל, ולא כמו השנה שמתחילים לעבוד מספטמבר, אוקטובר, אז התחלנו הכל מאוחר, ורמי נכנס לעבוד, והיה ממש מאוד מאתגר, זה רמי היה בחיפה, אז מאמן ראשי, היה מאתגר מאוד, היה מעניין מאוד, היה שונה מאוד, רמי הוא אישיות מאוד מאוד דומיננטית, שנתנה לי הרבה להבין על מסוגלות של שחקן, הוא תמיד האמין ששחקן מסוגל להרבה יותר ממה שהוא חושב שהוא מסוגל. הוא מסוג המאמנים שיודעים לקחת את היכולת של השחקן עד הקצה, ולהביא אותה ל-100% ביצוע. אז זה היה השנה הראשונה, סוף הקמפיין הזה לצערי ירדנו דרג, וזה היה קשה, זה היה קשה מאוד אפילו, ובתור מאמן צעיר אתה לא יודע איך להכיל את הסיטואציה הזאת. למזלי, שנה אחרי זה התחלתי לעבוד עם דני גוט גם בקדטים, עם דני ועם אדיר אמר, ואז זה נבנה בצורה הרבה יותר בריאה, אמנם זה היה בדרג ב' של הקדטים שירדנו דרג, אבל זה היה בצורה בריאה יותר, כי ממש התחלנו לעבוד לאורך כל השנה, וגם הייתה שנה קשה, היה בד לק בקיץ, יותם חנוכי נפצע לנו, היה עוד איזה פציעה שאני לא זוכר, הגענו לאליפות, בלי הרבה ציפיות, גם לא דיברנו על לעלות דרג בכלל, כי לא ידענו, היינו מאוד מאוד בוסריים בקמפיין הזה, ופתאום אנחנו מנצחים ועוברים שלב, ומנצחים ועוברים שלב, ועוברים שלב, ומגיעים לחצי גמר, ובחצי גמר אם אתה עלו אז שלוש נבחרות מדרג ב', ובחצי גמר אם אתה מנצח אתה פתאום עולה דרג, פתאום יש איזה אייפ סביב הנבחרת, וכולם באים לראות, והיה מדהים ועלינו, זה באמת היה הישג מדהים שדני הוביל אותו עם השחקנים הצעירים האלה, שזה איתי מוסקוביץ' ודרוקר ופלטין ולווינסון, זה באמת חבר'ה מדהימים, באו מאוד מאוד צנועים, מאוד מאוד רגועים, בלי הרבה מניירות, ועשו הישג מדהים שעד היום הקדטים בדרג א', בזכות השנתון הזה. לאחר מכן היה את השנה שהנוער, לא הייתה את האליפות בקיץ, היה שם מלחמה, הפיכה, משהו, ואז עבדנו באמצע השנה, היה מאמני אקדמיה, ועשינו אליפות בטורקיה, שהייתה אליפות קשה מאוד לנו הישראלים, לא יצאנו מהמלון, היה קשה מאוד, בסוף האליפות ירדנו דרג, ושוב פעם, מזל, ואנשים טובים בדרך שפגשו אותי ומעריכים את העבודה שלי ונתנו לי צ'אנס, ואז ב-2017 נבחרת העתודה, עודד קטש, נעתי כהן, איכשהו זה קורה, אמרתי לך, אנשים טובים שעובדים מספיק טוב ובאמת מאמינים בעצמם ובדרך שלהם, דברים טובים בסוף קורים להם, ובאמת עודד קטש זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בקריירה, לעבוד איתו, התחיל ב-2017 בנבחרת העתודה, אז עשינו את ההישג, שהוא כבר לא הישג סי, זה כבר הפך להיות משהו סטנדרטי בנבחרת העתודה, אבל הגענו למקום שני, לדעתי אחרי הרבה מאוד שנים, עם נבחרת מדהימה, נבחרת כיפית, בכדורסל כיפי, בקמפיין מדהים, ומשם הנבחרת הבוגרת, ובתווך הייתי מאמן ראשי של אנדר 14, אנדר 14, אנדר 15, טורנירים בחול. באמת עברתי את כל שכבות הגיל של הנבחרות, אני מאוד מאוד אוהב את האיגוד, מאוד אוהב לעבוד בקיץ. השנה אני ככה לקחתי חופש, גם אחרי העונה הארוכה שהייתה לי, וגם ככה זמן משפחה. אני מקווה לחזור לאיגוד ולעבוד שם, אני מאוד אוהב את הקמפיינים האלה, מאוד אוהב את החבר'ה הצעירים. זו שליחות באמת גדולה לאמן בנבחרת ישראל, וזה כיף גדול.
וואו, אז באמת הכנסת אותנו לעולם הנבחרות הצעירות, ונחזור לקמפיין עם נבחרת העתודה ב-2017, שזכיתם במדליית הכסף. עד כמה מה שקרה הקיץ עם הזכייה של העתודה במדליית הכסף, הזכיר לך את ההישג שאתם עשיתם?
סליחה, עוד פעם, עד כמה?
עד כמה ההישג שעשיתם ב-2017 מזכיר את ההישג שראינו עכשיו של העתודה עם אלעד חסין?
אני לא חושב שזה מזכיר. אני חושב שהיה לנו נבחרת יותר בשלה. יותר בשלה להישגיות. הנבחרת של השנה הייתה ממש ממש צעירה, שני שחקנים של השנתון הצעיר שלהם. הנבחרת שלנו היו שחקנים בוגרים שעברו המון המון שנים של נבחרות, משנתיים קדטים, שנתיים נוער, וכבר עשו קמפיין עתודה אחד, אם זה תמיר, אם זה רוי אובר, אם זה ארצי, אם זה קופרברג, חבר'ה מאוד מאוד דומיננטיים, ואז בגיל הצעיר זה יובל זוסמן, שהוסיף לנו המון. זה לא אותו דבר, גם אליפויות אירופה בתקופה היא היו הרבה יותר... עם הרבה יותר שחקנים טובים, אתה יודע, הנבחרת הצרפתית של השנה, 5-6 שחקנים בכלל לא הגיעו לנבחרת, בשנים האחרונות, ככל שהזמן עובר, הרמה של הנבחרות התודעה באירופה, זה לא בדיוק הטופ האירופאי, המון שחקנים בגילי 19-20, מתכוננים לדראפט, מתכוננים לכל מיני דברים, ולא מגיעים לאליפויות האלה, בתקופה שלנו עוד הגיעו, לכן אני חושב שהקמפיין של הנוער השנה היה מאוד מאוד מרשים, כי אליפות אירופה לנוער דרג א' היא ברמה מאוד גבוהה. זה אולי האליפות עם הלבל הכי גבוה, או עם האוסף שחקנים הכי מוכשר של אותו שנתון. אבל ההישג של התעודה השנה היה מדהים, ראיתי קצת אימונים, עקפתי קצת, לא יותר מדי, אבל היה כיף לראות נבחרת ישראל מיטבה, שמחה, משוחררת, נהנית, מפרגנת, חבר'ה שצליחו לבלוט ולהרים את עצמם, באמת היה הישג מדהים.
עבדת עם קטש גם בנבחרת הבוגרת, איך הייתה החוויה באמת לעבוד עם טובי השחקנים הישראלים ולהפיל ליורו בסקט גם, מה לקחת מהחוויה הזאת?
קודם כל זה היה מדהים. זה התחיל בכלל מסיטואציה מסוימת, שעודד בנה את הצוות שלו משני עוזרים, רוב כהן ואופר חימי, ואז ביקשו שאני אצטרף להיות הסקאוטר בכלל, מההיכרות שלי עם עודד בקיץ לפני, ולא קיץ לפני, זה אותו קיץ, כי בסוף הקיץ הוא כבר מונה להיות מאמן נבחרת, אבל מהשנייה הראשונה הוא התייחס אליי ונתן לי את המקום להיות חלק מהצוות, מאמן בין מאמנים, וגם הצוות עצמו, גם דרור וגם אופר, אנשים באמת מדהימים, שלקחו אותי וחיברו אותי לצוות, וזה היה כיף. אני לא בא מעולם הבוגרים, ואז יש לך איזה פתאום, כל חלון איזה בריק ממחלקת נוער, ואתה נכנס לעולם אחר של בוגרים, ולבנות נבחרת או לבנות שיטה בחלון, זה משהו אחר לגמרי, אתה חייב להיות מאוד מאוד... מדויק, אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה רוצה לעשות, איך זה אמור להיראות. בהתחלה עוד היינו בקמפיין הראשון, עוד היינו בחילופי דורות, בחברה צעירים, תמיר, יובל, אנשים לא זוכרים, היה בנלטית, היו חברה צעירים, צעירים ממש, נמרוד לוי, זה היה בדיוק בתפר של סיום אליפות אירופה בארץ, ואז לבנות נבחרת, ולקח זמן, ועודד, כמו עודד, כל דבר בעיתו, רואה כמה צעדים קדימה, לוקח את הדברים במינון הנכון, בקצב הנכון, היה לו ברור מה הוא עושה, איך הוא רוצה שהדברים יראו. הוא היה אחד הדברים הכי טובים שהוא עשה בנבחרת, הוא היה עקבי מאוד, מאוד מאוד עקבי ומדויק, ולא התפשר על הדרך שלו ועל הדרישה שלו ועל המקצוענות שלו. ואני חושב שזה היה, זה אחד הדברים שלקחתי מעבר לכדורסל ולראייה שלו, וכולם חושבים שהוא מאסטר בחלק ההתקפי. אני תמיד אומר לו, אתה גם מאסטר בחלק ההגנתי, יש המון דברים בפן ההגנתי, הקבוצתי, שהוא רואה, הוא חושב, הוא מקדים את זמנו שם, וזה כיף לשמוע אותו, וכיף להיות בחברתו. ולשמחתי, גם היום, שהוא במכבי בתל אביב, אנחנו מצליחים לעבוד מדי פעם, או לשוחח טיפה על כדורסל, וזה כיף תמיד לשמוע אותו. וזה באמת אחד הדברים הטובים שקרו לי בקריירה, התקופה בנבחרת, שנתיים ראשונות הייתי סקאוטר, שנתיים אחרי זה כבר הייתי עוזר מאמן, בקמפיין של אליפות אירופה, שהיה קמפיין מדהים, עם הקושי של הקורונה, ועם בועות של שבוע ימים בבית מלון, ומשחקים של בק טו בק, שפתאום שינו את הכללים, אבל ידענו לעשות את העבודה בחלון הזה, היה כיף, כיף להגיע לאליפות אירופה, לצערי, בסיטואציה שנוצרה, עזבתי לפני אליפות אירופה, אבל אני עדיין מרגיש שמח וחלקי.
אז בנוסף גם זכית באליפות העולם ליכולות אישיות עד גיל 15 כמאמן כמובן עם בן שרף ב-2021. תספר קצת על זה, קודם כל מה זאת האליפות הזאת, כי אני מניח שהרוב לא מכירים, וגם על החוויה לעבוד עם בן.
אני חושב שזה התחיל בתקופת הקורונה, פיבה לדעתי פיתחו איזה תחרות, איזה אליפות סקיל, שכל נבחרת מתחרה במקום שלה, אבל זה מצולם על ידי נציג פיבה ושופט מטעם פיבה עם חוקים מסוימים, ויש ניקוד, ועל פי הניקוד אתה יודע מה המקום שלך בתחרות. זה התחיל בקורונה, זה אולי אפילו התחיל בגילאי 17, ובתקופה שאימנתי את האנדר 14 ואת האנדר 15, אז האיגוד פנה אליי ואמר לי, בוא תיקח, יש אליפות סקילס, לא זוכר מתי זה היה אפילו באיזה תקופה, גם בנים וגם בנות, תתחיל לאמן אותם. אני מה שלי נאמן אותם, לא הבנו כל כך את הפרוצדורה, אבל ברגע שהבנתי שיש מסלול מכשולים, אז היינו מאוד מאוד ספציפיים ומדויקים רק על המסלול. זה בעצם מסלול מכשולים בזמן, עם קליעות, עם מסירות, יש ניקוד קבוצתי של ארבעה או שלושה שחקנים, אני לא זוכר, ארבעה שחקנים, ויש כמה סבבים, גם בנים וגם בנות, הכל מצולם, ויש שופט, על פי זה יש ליכוד. זה היה כיף, היה קמפיין מוקדמות שעשינו בלי בן, אני חושב שבן היה קצת פצוע, הוא התבייס, הוא אמר לי, אני חייב להיות, אמרתי לו, בן, תגיד, זה אליפות סקילס, זה מצולם, זה לא ביג דיל, אבל בן מאוד מאוד תחרותי, אני מכיר את בן, אני גם גר בעמק חפר, אני מכיר אותו המון שנים, ובאמת, ילד מדהים שעושה דרך יפה מאוד, משפחה מקסימה, ראיתי אותו גם בשני טורנירים של היורוליג, שהוא חווה איתנו והיה איתנו, באמת אחלה ילד. וזהו, ואז התחלנו להתחרות, ואנחנו עולים בשלב, ויש עוד תחרות, ויש חצי גמר, ויש גמר, אנחנו לא מבינים מה קורה, כי אתה לא פוגש אף נבחר, אתה עושה את זה בבית, אצלך באולם, זה מצולם, ואתה מקבל תוצאות יום אחרי או בערב, ואם אתה בערב עובר שלב, אז יום אחרי זה, אתה מצלם עוד פעם בעצם, אתה לא יודע אם יהיה לך יום אחרי זה עוד תחרות. וככה עשינו זה לדעתי שני סופי שבוע, ובאמת גם הפנים וגם הבנות זכו באליפות העולם, היה נחמד, אנחנו לא יודעים את מי ניצחנו, אבל ניצחנו, וזהו, חלק מהחוויות.
עוד נחזור לעולם הנבחרות בהמשך, אבל עכשיו נגיע להגעה שלך למכבי תל אביב בזמנו, אמרת לפני 7 שנים, אז תספר על
השתנתה.
ההתרגשות עם ההגעה למחלקת הנוער של מכבי, עד כמה זה היה רגע גדול בשבילך, וגם תדבר על ההשתלבות שלך שם.
לא האמנתי שאני, כאילו, כשהתחלתי לאמן, לא, מכבי תל אביב זה לא היה, לא חלמתי על לאמן במכבי תל אביב, זה לא היה חלק מהחלומות שלי, לא חושב שאני יכול לחלום על דברים כאלה, ובאמת נוצרה סיטואציה שאני סיימתי באקדמיה, ואורן אהרוני פנה אליי וחיפש מאמן, קבוצת נערים לאומית, היה לנו איזו היכרות מקצועית, אבל שטחית, פגשנו ושחקנו אחד עם מול השני, באותה תקופה האקדמיה הייתה, אני חושב, הייתה בשיאה, עשינו שם עונות של 22 ניצחונות והפסד, ו-23 ניצחונות ושני הפסדים, באמת עונות גדולות של האקדמיה, עם מחזורים טובים מאוד, והיה איזה פיק מסוים באקדמיה, וסיימתי ואורן פנה אליי, אמר לי בוא למכבי תל אביב, ולא ידעתי מה זה, איך זה, איך זה, איך זה לעבוד שם, ויש המון, המון, גם היום יש המון סטיגמה מסוימת על מכבי תל אביב, על המקום שהוא טיפה קר, בוא טיפה מסתכל מאיזה גובה מסוים, אבל אחרי יום, באמת אחרי יום, היום הראשון שלי במכבי תל אביב, נסעתי הביתה, יש לי כל יום נסיעה של בין 45 דקות לשעה נסיעה הביתה מעמק חפר למכבי לתל אביב, נסעתי הביתה ואמרתי, תראה מה זה סטיגמה על, על מקומות, סטיגמה על אנשים, ביום הראשון, כמה המקום הזה הוא חם, והוא אוהב, והוא צנוע, והוא ערכי, ויש שם אנשים שבאמת עובדים שם מהלב שלהם, אם זה הצוות משרד, אם זה אורן אהרון ימי על המקצועי, אם זה אלון בן זקן שנמצא שם ימים ולילות, אם זה עודד שלום, ואם זה המאמנים, אם זה באמת צוות שהוא דוגמה ומופת, לכמות השקעה ורצון לקדם פרויקט בצורה הכי טובה שיש, בלי מניירות, בלי תחושה של אני יודע, מכבי תל אביב היום נמצאת איפה שהיא נמצאת, כי אני חושב שהיא כל היום ברמת מודעות של אני יודעת, שאני לא יודעת הכל, אני רוצה ללמוד עוד, אם זה לנסוע לאירופה, ואם זה להשתלם, ואם זה לשלוח מאמנים להשתלם, ואם זה לגוון את איכות המאמנים שלה, ובגלל שאנחנו כל הזמן נמצאים בתוך התחושה שאנחנו לא יודעים הכל, אז יש המון המון צניעות במקום הזה, ויש המון רצון ללמוד, ויש הפריה הדדית, כך היה מהיום הראשון שאני הגעתי למכבי תל אביב, אני חושב שאורן ו... האלון שקיבלו אותי, הם עדבו את הדרך הזאת, כל המאמנים במכבי שווים, שווים בערכם, שווים בהצלחתם, שווים בידע שלהם ובתרומה שלהם למקום, ובגלל זה המקום הזה גדל ומצליח ואהוב, וכולם רוצים להגיע אליו, זה בעיקר בזכות האנשים האלה, וזו הזכות שלי היה ללמוד מהם איך להוביל את המקום, בארבע שנים עבדנו, עברנו שנתיים של קורונה, שנתיים לא קלות, וילדים וההורים שלהם הביאו אמון במקום הזה, וקמנו בתקופה הזאת מחלקת בנות לתפארת עם שירי גול ועם אביה מרגי, ובאמת צוות של אנשים שעושה שם יום וליל בשביל הצלחת הילדים האלה, וזה הקסם של המקום. אני יכול להגיד לך שכל הורה או כל שחקן חדש שמגיע למכבי, והשאלה הראשונה של ההורה זה, תגיד איך הילד ישתלב, הוא לא מכיר אף אחד, וזה מכבי תל אביב, וכל החששות הטבעיות האלה שהורים מעלים, הם אחרי יום נעלמים, כי ההורים באים במוחד הורים, תשמע, איזה הורים יש פה, ואיזה שחקנים יש פה, ואיך אוהבים את הילדים, ואיך מתייחסים אליהם, וזה הקסם של המקום. אני חושב שלשפוט את המקום הזה מבחוץ קל מאוד, אבל מי שחווה את מכבי תל אביב ועובר במכבי תל אביב, מגלה מקום מאוד מאוד חם ואהוב, עם זרועות פתוחות, וגם הישגי, הישגי ותחרותי, שזה לא פחות חשוב.
תספר על המינוי שלך לתפקיד המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אחרי שכבר סגרת בהפועל עמק חפר, באותו תפקיד, כמובן בשילוב אימון קבוצת הנוער, איך כל הסיפור התגלגל?
אני אחרי 4 שנים של הנערים לאומית, באתי לאלון ולאורן, ישבנו ביחד לשיחה, זה אפילו בתקופה באמצע אפריל, אתם חבר'ה, אני מאוד מאוד אוהב את המקום, ואני מאוד מאוד נהנה וכיף לי, ובאמת אין לי משהו לא טוב להגיד על המקום, אני באמת כל יום מחדש נהנה במקום הזה, אני חושב שאני צריך למצוא לי דרך אחרת, דרך חדשה אולי, גם לפרוט איזה סוג של תקרת זכוכית אישית בשבילי, והיה לי אפילו שאיפות ללכת לאמן קצת בוגרים. ואמרתי להם שאני חושב שאולי שנה הבאה אני רוצה לבדוק אופציות אחרות, והם כמובן אמרו לי שהם לא רואים שאני אלך, ורוצים שאני אשאר, וכמה אני אהוב, וכמה אני מוערך, וכל החלק המקצועי, וכל החלק הערכי, אבל הם מבינים את הצורך שלי לעשות, לחשוב אולי על השלב הבא שלי, ונתנו לי את ברכת הדרך, סיכמנו שנעשה את זה בצורה מסודרת, בצורה מכובדת, בשקיפות מלאה, ובעיקר ממקום טוב ואהוב, ובאמת עשינו איזה תהליך, ואני עשיתי תהליך, ובדקתי כל מיני מקומות, ובאמת עם עמק חפר זה הגיע לשלב מאוד מאוד מתקדם, אפילו מתקדם מאוד, שישבנו ובנינו תוכניות, וצוות אימון, והכרתי אנשים מדהימים, אני לא מופתע שהם היום מצליחים איך שהם מצליחים, כי באמת יש שם שדרה ניהולית ושדרה מקצועית טובה מאוד. ואז במכבי התפתחה סיטואציה אחרת, ואורן קיבל הצעה לאמן בבוגרים, ואלון רצה שנעשה שיחה דחופה מאוד, זה היה ערב גמר גביע המדינה לנערים, אני דחיתי אותו, אמרתי לו, אלון, אני רוצה לגמור את העונה ואת הגמר גביע, ואחרי זה נשב ונדבר, וזה היה בתקופה שהמחזור של הנוער השנה היה בסיס שלו, היה לנו אליפות, היה לנו גמר גביע נערים, ומשחקי אליפות ופלייאוף, הכל היה לחוץ מאוד, ואלון כיבד את זה ונתן לי את הזמן שלי, כמובן שהתקנתי גם את עמק חפר שיש את התפתחות מסוימת במכבי, לא תכננתי להישאר במכבי, זאת האמת, אבל היה איזו התפתחות במכבי תל אביב, וזה מחזור שאני עובד איתו ואני אמשיך לעבוד איתו, והבית ואשתי, שהיא תמיד ככה נמצאת שם ומאחרי הקלעים עוזרת ותומכת, והעצה שלה תמיד חשובה, והתחושת בטן שלה חשובה, אמרה לי שאני צריך להישאר במכבי תל אביב, הודעתי לעמק חפר, זה היה לי אישית רגע מאוד מאוד קשה, ומאוד מאוד לא נעים, ומאוד מאוד לא תואם את האופי שלי ואת האישיות שלי, כי אני מאוד מאוד מחויב איש של מילה, לקח לי כמה שעות לדעת איך אני עושה את זה עם ליאור, ליאור קפלינסקי, יאמר לזכותו, שהוא היה באמת, אמר לי עדי אני מבין אותך כמה שזה קשה וזה טיימינג לא טוב, וזה נתן לי באמת, אנחנו עד היום חברים, וזה באמת נתן לי להרגיש טוב, שהוא קיבל את זה בצורה כל כך כוח, שונה מהלך הרוח הספורטיבי שהיום קיים, אבל הוא קיבל את זה באמת בצורה בוגרת ועניינית, ונתן לי את ברכת הדרך. אני חושב שאם הוא היה מקשה עליי קצת, לא יודע אם הייתי מתעקש איתו, אבל הוא היה מספיק חבר אמיתי להבין את הקושי שלי, ולתת לי את הברכה שלו, וזהו, ואנחנו פה היום.
אז אנחנו פה היום ואתה משלב בין קבוצת הנוער של מכבי תל אביב לתפקיד המנהל המקצועי, אז איך אתה עושה את זה ומה כולל כל אחד מהתפקידים?
עד היום באמת היה איזה עומס או סדר גודל של אחריות מאוד מאוד גדולים להכיל את כל המחלקה מכיתה זין עד גיל נוער. גיורא איתן הוא המנהל המקצועי של הקרצלים, של החוגים שלנו, ואני עד השנה, עד סוף השנה הזאת, ניהלתי את כל הקבוצות, שזה 40 קבוצות עם כמות נכבדת של מאמנים בניהול מקצועי ואימון קבוצת הנוער. זה היה מאוד מאוד קשה. ידענו כמערכת שאנחנו צריכים למצוא לזה פתרון ולחשוב איך אנחנו גם במקום הזה עושים את השיפור שלנו ומצליחים להתמקצע ולחדד את הדברים עוד יותר, כי בסוף זה עומד לנגד עינינו הרצון להיות הכי טובים שאפשר. שמח שבתקופה שלי כמנהל מקצועי עשינו גם הישגים מקצועיים בקבוצות, בקבוצות השונות, אם זה הנערים לאומית שזכו בדאבל לפני שנה והשנה באליפות, אם זה נערים ט' שלפני שנה זכו בדאבל והשנה עשו חצי גמר, והילדים לאומית שמגיעים הגיעו לרבע גמר, ובאמת הקבוצות שלנו גם מצליחות לייצר שחקנים כל שנה למחזור למעלה יותר טובים וגם יישאר הישגים. ובעיקר אני רואה את הנבחרות ישראל הצעירות שלנו, שאנחנו מצליחים למלא שחקנים בסגלים הסופיים. הקדטים השנה יוצאים עוד יומיים, עוד שלושה לדעתי, לאליפות אירופה, אז בוא נאחל להם בהצלחה. יש לנו שם ארבעה שחקנים שלנו מהקבוצת נערים שהם בסגל הסופי, וכמות מרשימה מאוד, והנבחרת הנוער שהיו חמישה שחקנים. אז כל ההצלחות האלה מהכובע של המנהל המקצועי הן חשובות לי לא פחות. חשוב לי לציין שיש גם המון שחקני י"ב שאומנם מסיימים י"ב ולא מגיעים או לא מפתחים קריירת כדורסל, אבל הם עושים חיל בצבא, ביחידות קרביות, אם זה בטייס, אם זה בשייטת, אם זה בכל מיני יחידות שגם אני וגם אתה לא מכירים, וזה חשוב לנו לא פחות לראות אותם אחרי 5, 6, 7, 8 שנים של כדורסל, לוקחים המון תכונות אופי והמון ערכים לחיים ומביאים את זה לצבא ומצליחים גם שם. כיף לראות את זה. הם עדיין באים לבקר אותנו ואני עדיין בקשר איתם, וזה לא פחות חשוב לנו לראות גם את השחקנים האלה מגיעים למקומות האלה בצבא. וזהו, ואת כל זה לשלב עם אימון קבוצת נוער, שהיום סטנדרט של קבוצת נוער הוא סטנדרט של קבוצה בליגת העל אולי, בכמות האימונים, באיכות האימונים, בדיוק האימונים. אז לאמן היום קבוצת נוער זה באמת משרה מלאה. היה קושי גדול מאוד, בשמחתי השנה אנחנו נמצוא את הבן אדם הנכון שייכנס לתוך הניהול המקצועי, וצירפנו את רפי בוגטין, שהוא יהיה המנהל המקצועי מכיתה ז' עד כיתה ט'. הוא יעזור לצוות, ואנחנו נעזור לו להשתלב כמה שיותר מהר, ולקחת המון אחריות עליו בתוך המקום הזה. כמובן שאני עדיין נמצא איתו, ונמצא במשרה מלאה, גם בתוך הניהול המקצועי של כל שכבות הגיל, אבל עם רפי ועם דיורה, זה יהיה הרבה יותר פשוט.
איך הייתה החוויה לאמן בטורניר הנוער של היורוליג?
קודם כל, לאמן בחוץ זה תמיד חוויה, אם זה כמאמן נבחרת, ואם זה כמאמן קבוצה. בשנה הראשונה ביורוליג באמת עשינו הישג מדהים, הישג יוצא דופן, כי הגענו לגמר של היורוליג, ניצחנו את ברצלונה בחצי גמר, צריך להיות המאמן של ברצלונה, ששנה הבאה הוא המאמן יורוליג של ברצלונה, הוא המאמן הקבוצה הבוגרת. אז לפני שנה הגענו באמת לטורניר הזה בתקופה מאוד מאוד טובה של הנוער, ניצחנו את אקדמיית זזה פצ'וליה, ניצחנו את אולימפיאקוס, ובמשחק החשוב שמעלה לגמר ניצחנו את ברצלונה, ברצלונה הגדולה, ופעם ראשונה הצלחנו להגיע למשחק גמר אחרי הרבה הרבה מאוד שנים. הפסדנו אמנם לסטלה אזורה, אבל היינו קבוצה מאוד מאוד כיפית ומאוד מאוד מוכשרת, וקיבלנו ויילד קארד לטורניר גמר של היורוליג שהיה בסרביה, בבלגרד. גם שם הייתה חוויה יוצאת דופן. והשנה היה עוד טורניר לשנתון 2005-2006. לצערי המחסק הראשון די סיבך לנו את כל העלייה, הפסדנו בשנייה האחרונה בסרגוסה, הפסד קשה, אבל הפסד עם המון המון ערך מוסף, עם המון המון, המון למידה גם שלי וגם של השחקנים. אני חושב שהטורניר יורוליג והטורניר שהיינו ביוון השנה, אנחנו כל שנה יוצאים לשני טורנירים, אז שני הטורנירים האלה נתנו לנו המון המון בליגה. יש גם את טורניר תל אביב, שהוא היום הפך להיות טורניר בינלאומי לכל דבר, עם ארבע קבוצות מחול, ועוד שני טורנירים שאנחנו עושים כל שנה לקבוצת נוער בתקופות מסוימות, שני טורנירים חשובים מאוד, גם להתפתחות של השחקנים, גם להתמודדות שלנו המאמנים, גם בשיתוף הידע והמידע שיש לנו אל מול קבוצות אחרות, וזה כיף, זה כיף לייצג את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב באירופה, וכל הטורנירים האלה יש שם גדול, ומקבלת המון, המון כבוד, ויש כבר ציפייה מקבוצות נוער של מכבי תל אביב להיות תחרותיות והישגיות, עם שחקנים מוכשרים. לפני שנה עופרי נווה זכה בחמשת הטורניר, והשנה עשינו קמפיין טוב. זו זכות גדולה מאוד, זה לא מובן מאליו.
בעונה שעברה זכית בדאבל עם קבוצת הנוער של מכבי, עד כמה זה היה חשוב, בטח כשבעונה לפני העונה שעברה, הודחתם כבר ברבע הגמר בליגה.
כל עונת נוער היא עונה לגופה. קשה להשליך בין עונה לעונה, כי יש המון תחלופה של שחקנים, ויש סיטואציות, וכל השפעת אחרי גיל די משנה ומשחקת תפקיד בעונות מסוימות שמשפיעות על כל הליגה. אז אני לא משליך את זה. היה חשוב השנה להיות תחרותיים והישגיים ולמקסם את היכולת של השחקנים, בלי קשר למה שהיה שנה קודם. גם אם היינו שנה קודם טובים מאוד, לא היינו באים לשנה אחרי זה עם פחות ציפיות ועם פחות רצונות, אז אני לא משליך את זה לשם. אבל השנה באמת ידענו שיש לנו מחזור שמגיע לאיזה סי מסוים, זה מחזור ש... גם אני וגם גיא גפני, המאמן יכולת גופנית, ליווינו אותו לאורך 3 שנים, מגיל נערים, וידענו שאנחנו מגיעים לשנה השלישית עם איזה יתרון מסוים, מבחינת החיבור הקבוצתי, החיבור אלינו, ולכן התרגשנו מאוד בתחילת העונה, התרגשנו מאוד להיות טובים. לא יודע אם אנשים זוכרים, אבל התחלנו את העונה בשידור ישיר בהפסד לנס ציונה, שברבע האחרון הפסדנו 16-2 או 18-2, עשינו סל כל הרבע הרביעי, אחרי שזכינו בטורניר תל אביב, קיבלנו סטירת לחי, אבל לא משהו שזעזע את המערכת, בכלל לא. דווקא משהו שנתן לנו איזו תחושה של אוקיי, אנחנו שמה ואנחנו צריכים להיות לאורך זמן יותר טובים, כי בחצי הראשון במשחק הזה היינו מאוד מאוד טובים, מאוד טובים, בחצי שני זה לא קרה, עד היום אין לי הסבר למה, אבל זה לא קרה, וכנראה שזה היה לטובה, וככל שעונה התקדמה, וגם היה תבחרת בית ספר בתווך, שהמון שחקנים של נבחרת הנוער גם היו בנבחרת בית ספר, אבל ככל שעונה התקדמה, הרגשנו שקורה פה תהליך, וחיבור מאוד מאוד קוסמי, מאוד מאוד מיוחד, עם שחקנים מיוחדים, עם מורים מדהימים, והרגשנו שאנחנו גם לא רוצים להפריע יותר מדי, לתת להם לשחק, לתת להם ליהנות, לתת להם לעשות את הדברים שהם אוהבים לעשות, לסמוך עליהם, לשמור אותם בתבנית מאוד מאוד ברורה, אבל בעיקר לסמוך על השחקנים. אני חושב שזה היה הכי מתוק בעולם, גם הגמר גביע. הוא לא בא באיזה קלות מסוימת, הוא בא בשלשת הערכה, במשחק הערכה, וגם הסדרת פלייאוף מול עמק חפר, היא לא הייתה קלה, למרות שהיא התחילה מאוד מאוד, היה נראה שהיא קלה מאוד בהתחלה, אבל ידעתי שזה לא משחק 2 ו-3 יהיו אחרים לגמרי, ואני חושב שזה היה סופר מתוק.
זכית גם באליפות התיכונים עם תיכון חדש, כמו שאמרת, התיכון מבוסס על שחקני מכבי בעיקר. איך הייתה החוויה הזאת?
קודם כל, השנה שעברה התיכון היה באמת עם שחקני מכבי, אבל היום הם שחקנים גם מהפועל תל אביב, וגם מהרצליה, וגם מיבנה, וחבר'ה שבכיתה י"ב שתרמו מאוד להצלחה הקבוצתית. מה הייתה השאלה?
איך הייתה החוויה הזאת?
זה היה השנה הראשונה שלי בליגה תיכונים, ובעזרת נחום, שהוא המנהל המקצועי של כל הפרויקט הזה, ובעזרת הצוות, עומר סגל, שעובד איתי גם בנוער, וגם בתיכונים, וגם השנה איתי בנוער, באמת בעזרתם, זה היה הרבה יותר קל, והרבה יותר ברור. הליגה התיכונים יש לה איזה קסם מסוים, בסוף זה באמת מבחרת שבאה עם, מטרה מסוימת, זה פחות התנהלות קבוצתית, זה משהו הרבה יותר מדויק, הרבה יותר ברור, הרבה יותר ממוקד, ההסתכלות היא לטווח קצר. לא ידעתי איך זה יתחיל, אני חושב שעשינו נאצי, אונזון היה קפיין מבחרת בית ספר בלי שום הפסד. במחזורים טובים, גם עמק יזרעאל וגם עמק חפר, מחזורים טובים מאוד, אבל כמו שאמרתי, יש משהו בשכבת גיל שהייתה השנה, שזה באמת משהו יוצא דופן באיכות השחקנים.
אז עכשיו נגיע לנבחרת הנוער שסיימה במקום השישי באליפות אירופה, וכמו שציינת, היא נהנתה מכמה שחקנים של מכבי, שחר דורון, עומר מאייר, עופרי נווה, אורי כהן ורועי בחר, שהיה קפטן של קבוצת הנוער של מכבי. אז קודם כל, כל השמות באמת תרמו למאמץ של הנבחרת, ובוא נתחיל עם שחר דורון, מלך הסלים של אליפות אירופה עד גיל 18, באמת קמפיין מדהים בהתקפה, בהגנה, יכולת מסירה, ריבאונד, באמת ראינו הכל ממנו. עד כמה אתה גאה בו על הטורניר הזה?
אני גאה בחמישה שחקנים האלה, בחיבור ביניהם, אני גאה בדרך שהם ייצגו את נבחרת ישראל, בדרך שמכבי תל אביב עזרה להם להציג את נבחרת ישראל. אני חושב שגם הצוות המקצועי של הנבחרת, ככה אני חושב לפחות, זיהה איזה חיבור מאוד מאוד מיוחד ביניהם, ונתן להם המון המון זמן לשחק ביחד, ואני חושב שזה עזר לנבחרת, כי ראו שיש ביניהם תאום, שהוא לא תאום של קמפיין, הוא תאום של הרבה יותר זמן מזה, וגם הצוות, אני חושב שהוא זיהה את זה ונתן להם משחק יותר, ובסוף כל אחד מהם בדרך המיוחדת שלו והמוכשרת שלו הצליח לתרום עם עוד שחקנים טובים. צריך לזכור את זה שהנבחרת הוספתה עם עוד שחקנים טובים, שבאמת משותפים מלאים להישג הזה. שחר בנקודה הספציפית אליו, הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, באמת, אני מלווה אותו המון המון שנים, ואני אוהב אותו, ואני רואה את ההתפתחות שלו, בהתבגרות שלו, בניהול משחק שלו, באיכות משחק שלו, הוא באמת עשה קמפיין מדהים, אני חושב שזה קמפיין, אין מה להגיד עליו בכלל, הוא הגיע לאיזה סי מסוים, ברגע הנכון, במקום הנכון. אני שמח שהחברים גם עזרו לו לבוא לידי ביטוי, ונתנו לו את החופש ואת הפעולה, גם החברים וגם הצוות, באמת לעשות את הדברים שהוא אוהב לעשות, וקנה לכולם, עומר מאייר, שהוא צעיר מכולם בשנה, וכבר יש לו ניסיון עם שרון בקדטים, קיבל את המפתחות להוביל את הנבחרת הזאת, ולהיות בעמדת מפתח, ועשה קמפיין בוקר מאוד, טוב מאוד, דומיננטי, הראה איכות משחק, אני חושב, ברמה הכי גבוהה של אליפות אירופה, אופרי ואורי, שמעבר לזה שהם חברים מאוד מאוד טובים, יש ביניהם גם איזו הבנה טובה מאוד על המגרש, הם שונים, אבל הם גם דומים, וכל אחד בדרך שלו עשה את הדברים שלו, אופרי, באתלטיות ובניידות ובקליעה, וביכולת לשמור על שחקנים בעמדות שונות, ובמנהיגות שלו, ואורי כהן, זה אתלטיות וגודל וקליעה, ושקט וחוכמת משחק. ופתאום ראית שחקנים שמשחקים באירופה, שווה בין שווים, אפילו יותר טובים מהם, אם זה בסקילס, אם זה בטכניקה, אם זה בהבנה, מאוד מאוד ורסטיליים ומגוונים בשני צדי המגרש, ובאמת היה כיף לראות את זה. אני שמח שגם הרצליה, שהשנה עשו טורניר באירופה, אז אלון מיכאלי, היה לו כבר ניסיון, והפועל ירושלים שעשו טורניר באירופה, אז אבנרי כבר היה לו ניסיון, ופתאום אתה רואה קבוצה ישראלית בגילי נוער, מגיעה לאירופה, מסתכלת בתוך הלבן שבעיניים לכולם, בלי מניירות, בלי תחושת כיפוח, בלי להיות אנדרדוג, מנסה לשים את הסגנון שלה על המשחק, ולהתוות את הדרך שלה, ולהאמין שבדרך שלה היא גם יכולה לנצח, ולא בדרך של לשבש ולעכב ולהוריד, אלא להיות בדרך היותר דומיננטית או יותר התקפית. אני חושב שזה כיף. בכיף גדול.
אז באמת הרחבת על השחקנים שציינתי, ועכשיו חשוב להגיע גם לצעד הבא שלהם, ודורון אנחנו רואים שבהתחלה הכיוון היה אליצור שומרון, אבל אולי עכשיו מגלקס הסרבית טורפת את הקלפים, עדיין צריך לראות מה יקרה איתו, ועומר מאייר עולה לקבוצה הבוגרת של מכבי תל אביב, עופרי נווה ישחק במכללות, ואורי כהן כנראה באליצור נתניה, ובחר בשומרון. איך אתה רואה את הצעד הבא של השחקנים האלה? האם אתה מסכים עם הכיוון שאליהם הם הולכים? ומה באמת גם צריך לקרות עם שחר דורון? כי בסוף זאת החלטה די גורלית שהולכת להיות כאן. אז איך אתה רואה את העניין הזה?
קודם כל, כל החמישה האלה שחקנים מכבי תל אביב. כל מה שמשתמע לך. אף אחד אין לו, הוא לא שחקן בפני עצמו עם כרטיס ביד. ומכבי תל אביב, בקבוצה הבוקרת, אם זה אבי אבן, אם זה המאמן הראשי, בשיתוף איתנו במחלקת נוער, עם אנון מזקן המנכ״ל, באמת מנסים לייצר אופק מקצועי ואת ההכנה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת להם לשנים הבאות. אני לא יודע מה כל אחד הולך לעשות בשנה הבאה, בטח לא בסדר דברים שאתה אמרת, אני חושב שזה לא הכי מדויק. אני שומע את הדברים על שחר, יש כל מיני דברים מפרי, אבל אני חושב שהם מספיק בוגרים, בסופו של דבר, לשבת איתנו, עם הסוכן, עם המשפחה, לשמוע מה אנחנו חושבים, איך אנחנו רוצים לעזור להם, איך אנחנו חושבים שהם צריכים להיות בשנתיים הבאות, בשביל באמת להיות שחקנים מכבי תל אביב יותר טובים. אני מאמין שעד סוף הקיץ, ההחלטות שלהם יהיו הרבה יותר ברורות, עוד שבועיים לדעתי מתגייסים כולם, אחרי זה יהיה להם יותר קל להחליט.
אז נבחרת הקדטים היא הבאה בתור, וכמו שציינת, יש למכבי גם נציגים שם, תמיר גולד שאימנת בקבוצת הנוער, ובנוסף גם אביאל ממו וגבריאל ארטמנקו, ועוד שחקן, תזכירו לי מי, ומי?
שון דוד.
שון דוד. אז תספר קצת עליהם, מה הם מביאים לקראת הטורניר.
קודם כל, יש לנו שם שני שחקנים די שונים בנוף הישראלי. גבריאל ארטמנקו הוא היום משהו שאין היום בקבוצה הישראלי, שחקן בין 16, 2 מטר 2, עמדה 5, משהו מאוד מאוד שונה בכדורסל שלנו, משהו שלא היה בנבחרת קדטים המון המון שנים. הוא בתהליך שלו, הוא מתפתח, הוא עובד בשנתיים האחרונות עם דרור כהן, וכל מה שנקרא פיתוח היכולות האישיות שלו בתוך העמדה, עמדה 5, הוא סוג של סטרץ' 5 כזה, עם גודל ועם כליה וחוכמה ומסירה, טובים מאוד. לא יודע איך האליפות תהיה לו, מאוד מאוד מעניין לראות אותי, זה מעניין איך הוא יהיה באליפות. זה עדיין גיל שהוא לא בשיא הבשלות שלו, יש לו עוד דרך לעשות. השחקן השני הגבוה זה באמת אמיר גולד, חכם בצורה בלתי רגילה, מוכשר מאוד, שמאלי, הוא לא 5, הוא גם 2 מטר פלוס, אבל הוא יותר 4, שגם הגיע אלינו השנה, הגיע שנה שעברה, ועשה באמת שינוי בעבודה מדהימים באיך שהוא נראה היום. יהיה מסקרן לראות אותו, איך הוא מצליח להתמודד עם האתלטיות, עם הפיזיות, איך הוא מצליח לבוא לידי ביטוי. שני שחקנים הנוספים מאוד מאוד מוכשרים, אחד זה אביאל ממו, והשני זה שון, שהם די שונים, שון יותר עצימות ויותר עם סלסיביות ופיז ויותר מעמדת הגארד, הגארד הקטן יותר, ואביאל זה מעמדת לא יודע, עמדה 3, עמדה של 2.5, של גודל, של יכולות, כליה טובה, אחד אל אחד, מרצר, באמת, 4 שחקנים שונים מאוד, מאוד מוכשרים, עובדים קשה מאוד. אביאל כבר לפני שנה עשה קדטים, זו השנה השנייה שלו. הייתי פה יותר ניסיון מכולם, אני חושב שהוא השחקן היחיד בסגל, שזה נעשה לפני שנה קדטים, עם המון ניסיון, שנתיים נערים לאומית. הוא חייב, הוא צריך לקחת הרבה עליו באחריות. ראיתי את המספרים שלו בהכנה, הוא עושה הכנה יפה מאוד, שמשיך ככה, אני באמת מאחל לכל הנבחרת ולצוות, קמפיין טוב מאוד, שהצליחו לא פחות מהנבחרות האחרות, אני חושב שיהיה להם קצת קשה יותר, אבל עדיין הרוח הישראלית מצליחה בקמפיינים האלה, להתעלות, ואני מאמין שהצוות שיש לנו שם גם עוזר מאמן, שחף, שהוא המאמן הבינלאומית, שהוא גם חלק מהצוות. אני חושב שהצוות יצליח וימצא את הדרך הנכונה שנבחרת ותעשה את ההישגים שלה.
איך נראה היום בחייך?
וואה. יום בחיי? גם אם מוקדם בבוקר. זה זמן של הילדים קצת, לראות אותם בבוקר, סנדוויצ'ים, בתי ספר, יש לי תינוקת בת 2, שזה הזמן שלי איתה קצת, לוקח אותה לגן, ואז תלוי, או שאני נוסע למשרד בתל אביב, או שאני נשאר בבית ועובד עד הצהריים מהבית, או פגישות, או מאמנים, אם יש אקדמיה, אז כמובן שזה אימון בוקר, והצהריים מגיע למשרד, בדרך כלל עד 8, 8:30, 9, נמצא במשרד, על המגרש, רואה אימונים, עובר בין אולמות. יום גדוש, יש לי ימים ארוכים מאוד שאני יוצא ב-7 בבוקר וחוזר ב-9 בערב, ב-10. יש ימים שאני יוצא בצהריים ועדיין חוזר ב-10, אבל אני נהנה מאוד, אני מסופק מאוד. חשוב לי גם לשמור על הזמן משפחה ובסופי שבוע. אבל כיף, 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 לא קל, אבל כיף מאוד.
באיזה ליגות אתה הכי אוהב לצפות?
אני רואה המון יורוליג, אני אוהב את היורוליג, אני אוהב את הכדורסל של היורוליג. אוהב את התחרותיות של היורוליג. הכדורסל ישראלי, כמובן שאני רואה. אני פחות רואה NBA, פחות. רק אם יש באמת איזה משהו ספציפי, מסוים, אבל אני כמעט לא רואה NBA, רואה אירופה, נהנה יותר מזה, הרבה יותר תחרותי, הרבה יותר כיף, הרבה יותר קבוצתי, והליגה הישראלית שלנו, שאני אוהב לראות, אני אוהב את המאמנים הישראלים, אני חושב שיש לנו מאמנים ישראלים, בין הטובים באירופה, שכיף לראות אותם, וכיף לראות את הדברים שהם עושים, ואת הקו המחשבה שלהם, ואת הסירתיות שלהם. וזה אני נהנה מאוד.
מי הם השחקנים הכי טובים שאימנת?
אל תשאל את השאלה הזאת. לא רוצה לפגוע באף אחד. יש המון שחקנים טובים שאימנתי. בכל תרופת זמן את השחקן הכי טוב שאימנתי. אני מאחל לי לאמן בהמשך הקריירה שחקנים לא פחות טובים מאלה שאימנתי עד היום.
ועכשיו שאלה מסקרנת לא פחות, מי הם השחקנים שהיה הכי קשה להערך אליהם?
איפה?
במשחקי נוער או נבחרות.
יש סוגים של שחקנים שמשחקים מחוץ לשיטה, שהם עושים את הדברים שהם לא בשיטה, שהם עושים את הדברים שלא מדברים עליהם, או את הדברים שלא מתכננים אותם. זה יכול להיות בנבחרת, זה יכול להיות בליגת נוער, זה יכול להיות באליפות אירופה. לכל קבוצה או בכל סיטואציה יש את השחקן הזה שעושה משהו שהוא שונה, שהוא לא צפוי. אני חושב שאלה השחקנים המסוכנים, המיוחדים, שצריך לדעת להיערך אליהם כמו שצריך. אין לי איזה שם ספציפי, אבל שחקנים שמתקיפים את האופנס ריבאונד באגרסיביות מסוימת, שחקנים שמשחקים במגרש הפתוח בקצב אחר. בשנה פגשנו בסרגוסה את הפוינט גארד, שהוא גם של נבחרת ספרד, שהוא מוכשר בצורה בלתי רגילה, ועושה דברים לא צפויים עם הכדור, ולא עושה אותו סל פעמיים. אתה לא באמת יכול להתכונן אליו. אתה יכול לעכב אותו, אתה יכול להפריע לו, אבל אתה בשלב מסוים של המשחק מבין שהדברים תלויים בשחקנים המוכשרים האלה. הם לא תלויים בך. אתה יכול להיות שם ולקוות שאתה מצליח לעשות נזק מסוים. אבל יש המון שחקנים טובים. צריך לדעת איך אתה כקבוצה בסוף מצליח להשפיע על המשחק יותר מאשר איך אתה עוצר שחקן אחד.
מה הרגע הכי גדול שלך בקריירה?
אני חושב שלראות עכשיו את השחקני נוער, השחקנים האלה שמדברים עליהם ורואים את הדברים שאני ראיתי כל יום באיכות שלהם ובבגרות שלהם, זה רגע מרגש בעיניי. לעשות עונת נוער כזאת גדולה, עם 3 תארים, עם צוות שחקנים, באמת, מהשורה הראשונה, צוות מקצועי שהצלחנו לגבש בדרך מסוימת. זה רגעים שמרגשים אותי, שהילדים שלי נמצאים בכל המשחקים האלה, הדאבל בנערים והדאבל בנוער, וחווים את זה איתי, אז זה מרגש אותי. יש כל מיני תקופות בחיים, שכל משחק וכל כל דבר, התקופה באקדמיה הייתה מאוד מאוד מרגשת בהצלחה שלה, בדרך שעבדנו עם השחקנים. אין לי איזה אירוע ספציפי ששינה לי הרבה דברים, אבל יש המון תקופות כיפיות ומשמחות.
ספר משהו
רוב הזמן,
מעניין.
רוב הזמן, רוב הזמן זה פחות כיף. יש כאן תקופות כיפיות.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
שאני אוהב כדורגל. אנחנו משדרים בזמן המשחק של מכבי חיפה, ואני לא רואה את המשחק, וזה לא קרה הרבה פעמים.
עכשיו, מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
מה דעתי עליו?
כן.
יש איזשהו כדורסל מעניין מאוד. שהליגה הפכה להיות ליגה מאוד מאוד תחרותית, שמצליחה גם להוציא שחקנים לאירופה, זה ישראלים, זה זרים. יש לה את הכשלים שלה. אני חושב שהשחקן הישראלי הצעיר יכול וצריך ואמור לשחק יותר ולהיות חלק טיפה יותר דומיננטי במרכיב הקבוצתי. קל להגיד את זה מבחוץ, אבל כולם אומרים את זה מבחוץ. עד שאתה לא נמצא בפנים, אתה לא יודע באמת איך זה עובד ואיך זה אמור להיראות וכמה אתה יכול לתת. אני יודע שהמאמנים, אין לי ספק שכל המאמנים הישראלים היו רוצים לראות שחקנים ישראלים שמשחקים יותר, אין לי ספק בזה. אני לא מטיל בזה אפילו דופי. אבל הם עושים את המיטב שלהם, אני מקווה שאנחנו במחלקות נוער נעזור להם, ונשלח אליהם כמה שיותר שחקנים טובים, ונעשה להם את החיים, במרכאות, ובטיפה יותר קלים. זה צריך להיות הייעוד. אני חושב שהכדורסל בנוער עובר תהליך מדהים, במחלקות נוער, באיגוד שמשווק את הליגה בצורה יוצאת דופן, באיכות המאמנים שעובדים היום בגילי הנוער. יש תהליך יפה מאוד, והלוואי וזה ימשיך ככה.
עכשיו נעבור לשאלות חברי קהילת ספורטסראבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, והשאלה הראשונה היא, מה דעתך על הסגל של מכבי תל אביב בקבוצה הבוגרת?
אני חושב שנסו סגל, ההמשכיות חשובה מאוד, הצירוף של תמיר בלט הוא מדהים בעיניי, הזרים שהם החתימו, כנראה שזה היה במקומות הנכונים, יש מספיק אנשים טובים שיודעים מה לעשות ואיך לעשות ואיך זה אמור להיות, אני סומך עליהם. אני גם שמח שעומר מאיר מצטרף, יש לו גם מקום יותר טוב שם, אני חושב שמכבי תל אביב תהיה מאוד מאוד טובה השנה.
ועכשיו דיברת על מאיר, ויש שאלה שממש קשורה לזה, אז שחקן נוער שעולה לקבוצה הבוגרת לעונה אחת, כמו אגמון אשתקד ומאיר בעונה הקרובה, רוב הסיכויים שלא ישחק, כמובן זה מה ששואל השאלה אומר, וגם אם כן על פי רוב בגרבג' טיים, אז מה בכל זאת שחקן צעיר מרוויח מעונה כזאת? תודה מראש.
קודם כל אני חושב שכל שחקן זה לגופו של עניין ולגופו של סיטואציה, אגמון היה בעונה עמוסה יותר במצבת השחקנים, בסיטואציה אחרת, ועומר מגיע, אני מקווה, אני מאמין, בסיטואציה אחרת, ויש גם אחריות אישית של השחקנים, שהם צריכים לבוא ולהראות שמגיע להם יותר, זה לא רק המאמנים צריכים לתת להם, הם גם צריכים להראות למאמנים. הבנפיט של עונה כזאת היא באמת, היכולת של לחוות חדר הלבשה, איכות אימון, איכות שחקנים, ברמת הקצוענות, מהגבוהים שיש באירופה, לשאוב מזה המון המון דוגמה אישית של שחקנים, של דרך עבודה, של דרך התנהלות, של דרך מוכנות. לא צריך למהר בעונה הראשונה שלך כבר לקפוץ לסיטואציה, לפעמים מהשנה הזאת שאתה לוקח לעצמך שנותנת לך הרבה יותר בתוך האישיות, וזמן לעבוד על עצמך בעוד אספקטים מסוימים, ולפתח עוד אספקטים מסוימים, היא חשובה לא פחות. יש שחקנים שהשנים האלה עושות להם טוב, והן מתאימות להם, ויש שחקנים שאולי זה עושה להם פחות טוב, אבל אני חושב שבאוברול הכללי, להיות שנה במכבי תל אביב, בדרך התנהלות שהיא מתנהלת, זה נראה לי שיעור לחיים.
עכשיו, אליאב ביטון, בן 18, שואל, יצא לי לראות המון את הנוער של מכבי לאורך השנים האחרונות, כי חבריי שיחקו איתם בליגה. השאלה שלי היא, למה לא רואים שילוב גדול יותר של שחקני נוער בקבוצה הבוגרת? כי הנוער באמת רוב הזמן מפרק את הליגה לנוער.
אני חושב שאנחנו עשינו כמה שינויים, אם זה קבוצת הבת של שומרון, ואם זה לדחוף שחקנים טיפה יותר למעלה, עומר מאייר שיש לו עוד שנת נוער, באמת להגיע לאיזה נקודה מסוימת שיהיו יותר שחקנים בקבוצה הבוגרת. זה לא קל לקפוץ מנוער, נוער בישראל לקבוצת יורוליג, זה לא קל, בשום אגודה אגב, בשום מקום. אבל צריך דברים שיקרו, דברים שיפשילו, אנשים שיראו את זה בצורה טיפה יותר נכונה ובריאה, שחקנים שיהיו במקום הנכון, בסיטואציה הנכונה, באיכות הנכונה. כשזה קורה, אז כולנו מרוויחים מזה.
עכשיו שאלות שקשורות לכישרון. אחד, אני לא יודע אם תרצה לענות על זה, אבל מי השחקן הכי מוכשר בשנתון של נבחרת הנוער? ועוד שאלה, איך מצליחים לזהות כישרון בגילאים נמוכים?
קודם כל, בנבחרת הנוער יש המון שחקנים מוכשרים, אני חושב שיש שחקן אחד היה שם המון כישרון שהתחלק כל הזמן בין השחקנים, וכל אחד במקום שלו הצליח להוציא את הכישרון שלו ברמה המיטבית. איך מזהים כישרון בגיל צעיר? לא יודע, אם כישרון זה הדבר הראשון שאני מסתכל עליו, אני חושב שתשוקה, תשוקה למשחק ואיזו תחושה של ביטחון עם הדברים שאני עושה בגיל צעיר, הם יותר חשובים לי מאשר לראות כישרון בצורה הנקייה שלו. יש שחקנים שהכישרון שלהם בא לידי ביטוי בצורה יותר, בזמן יותר בוגר, או בדברים אחרים שהם לאו דווקא קשורים לכדור. ועם השנים גם הבנתי שאני לא צריך להיות מאוד מאוד קצר. יש זמן בשלות לכל אחד בזמן שלו. זה לא קורה, לא כולם בגיל 14 צריכים להיות הכי טובים או הכי מוכשרים או הכי ברורים. הדברים המובהקים יכולים להגיע גם טיפה בגיל יותר מאוחר. צריך להמתין להם, צריך לראות אותם, צריך להיות סבלני, צריך להאמין בתהליך. לא קל, אולי יותר נכון, קל מאוד לפסול שחקנים. אני לא חושב שזה נכון, לא הוגן וגם לא בריא. זה אני אומר מניסיון.
אני חייב להגיד שלאחרונה אלון בן זקן התארח בפודקאסט של ניב סאבי טוקס, ואמר שבעוד 4-5 שנים, ניב זהבי אמר שבעוד 4-5 שנים הוא רואה אותך עם איך שאתה חי את המשחק והכל כמאמן נבחרת ישראל, ואלון בן זקן הסכים איתו. אז קודם כל, האם זה הגיע אליך ומה אתה חושב על זה? האם גם אתה רואה את עצמך שם אולי אפילו בעוד 5 שנים?
קודם כל זה הגיע אליי, זה כיף לשמוע מאנשים שאני אוהב את מה שהם חושבים ואת מה שהם מרגישים. אני פחות מתכנן את התהליכים שלי לעוד 4-5 שנים, פחות, לא יודע, אני נהנה מהכאן ומעכשיו שלי, אני נהנה מהדברים שאני עושה עכשיו, אני לא מתכנן את זה, לא, אם זה יקרה, אולי זה יקרה, אולי זה לא יקרה, לא יודע, טוב לי עכשיו.
מה החלום הכי גדול שלך בקריירה?
אני מה החלום שלי הכי גדול? לישון קצת יותר טוב. לא יודע, החלומות שלי הם לא במקום המקצועי. במקום המקצועי אני נמצא תמיד באיזה מוד של כאן ועכשיו, ולא במקום של מה יכול להיות אם, או איך אני אעשה שהדברים יקרו. החלומות שלי הם יותר במשפחה שלי, בילדים שלי, פחות במקום המקצועי. במקום המקצועי אני אוהב להסתכל על הדברים כמו שהם ולצמוח איתם ביחד.
טוב, אז כבר הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתביא סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
פינת סיפור, אין לי, תן לי דוגמה לסיפור שאני יודע מה אנחנו מדברים.
זה יכול להיות הכל, משהו שקרה באימון עם שחקן, או משהו שקרה תוך כדי משחק, או פגישה שהייתה בנוגע לכדורסל, כל דבר.
אין לי סיפורים מיוחדים. אין לי סיפורים מיוחדים.
לא, אני בטוח שיש. אני אתן לך דוגמה, אולי זה ירענן את הזיכרון קצת. למשל, יהוא אורלנד התארח בפודקאסט והביא סיפור מיוחד שפעם ראשונה שהוא ראה את בן צרף, הוא אמר לאמא שלו שהוא יהיה שחקן יורוליג, או סיפור אחר ש... אורלנד הביא באותו פרק לפינת סיפור, זה שפתאום במחנה אימונים לקראת אחת העונות הוא מצא את עצמו עם הקבוצה שלו מתאמן בקור של מינוס איקס מעלות, לא זוכר כמה. עוד סיפורים שעולים לראש,
הסיפורים
יש
היחידים
שם.
שאני יכול לספר לך זה עליי שאני מאבד כרוני. אין שדה תעופה שאני לא שוכח בו, תיק, דרכון, ואז עוצרים את האוטובוס וחוזרים לשדה תעופה, ואני אוסף אותו. בפעם האחרונה שהיינו ביורוליג, אז השארתי את התיק שלי בשדה תעופה, עלינו על המטוס, עלינו על האוטובוס בדרך למלון, נזכרתי באמצע הנסיעה ש... שכחתי את התיק, ירדתי באמצע כביש ראשי, תפסתי מונית, חזרתי לשדה תעופה, זה היה בזדר לדעתי, שהם לא יודעים אנגלית, ולך תסביר להם, זה התיק שלי בנחיתות, ולקח לי איזה שעה להסביר להם. למזלי הייתי עם גדעון המנהל לקבוצה, הוא הרגיע אותי, אמר לי שיהיה בסדר, אמרתי לו שאם נראה איזה בום גדול, אז כנראה שהלך התיק היה המחשב, הפרטים האישיים, ארנק וכולי, אבל המחשב היה הכי חשוב. אז אין נסיעה, שנה שעברה בבלגרד, הטבעת נישואים שלי שכחת בחדר, והגענו בשדה תעופה, חזרתי למשטרה, כל המשטרה הייתה בשדה תעופה, חיפשה את הטבעת, בסוף זה היה אצלי בתיק. אז אין מקום שאני לא מאבד משהו, ובסוף המשהו שאני מאבד מצליח למצוא אותי.
אוקיי, אז הצלחנו לחלץ סיפור מעולה.
כן.
אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהתארחת, באמת היה
בשמחה.
פרק מדהים עם כל כך
אני
הרבה.
אני מקווה שלא דיברתי יותר מדי.
לא, דיברת רק דברים טובים, באמת פרק שאפשר
יופי.
ללמוד ממנו המון, ובאמת אחד הפרקים היותר טובים שהיו, והיו הרבה פרקים טובים, ובהזדמנות זו אני גם רוצה להודות לכל מי שהזין והגיע עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות. בנוסף, מי שעוד לא הוריד את אפליקציית ספורטס רבי, לעשות את זה כדי להמשיך להתעדכן באתר. וגם מי שעוד לא הצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורטס רבי, זה הזמן כדי בין השאר לשאול שאלות את האורחים שמגיעים לפודקאסט התשיעית באירופה, כמו שהיה עכשיו עם עדי. וזהו, אז תודה רבה לכולם, תודה רבה לעדי, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה, תודה משה.